כלומר, העריכו בזה, וגם בחזרת כזה, רבותינו הראשונים מביאים את זה פה, שהפרשה מתבאר בה היחס, או אופן היחס, איך צריכים להתייחס לעשיו, למלכות הזאת, אז זה מבואר בפרשתנו. דהיינו, הפרשה שלנו היא הפרשה, אותה פרשה, איך יעקב שלח מלאכים לפניו לעשיו אחיו. אז זאת הפרשה שמלמדת את צורת היחס, איך צריכים להתייחס למלכות הזאת לעשיו. כיוון שעיקר ענייננו זה העסק שלנו, וזה אנחנו בעצם, אם לא עסוקים, לפחות צריכים להיות עסוקים. אבל למעשה אנחנו באמת עסוקים בזה. זהו העסק שלנו. העסק שלנו הוא במלחמה, בסכסוך עם עשיו, בכל מיני פנים, בכל מיני צורות, בכל דור ודור, מדורות הגלות, תחת המלכות הזאת, תחת המלכות הרביעית. אז בכל דור ודור יש פנים שונות כמובן, אבל כל הפנים כולם מצטרפים ביחד למלחמה ועשיו. הפנים של היחס, של ההיות שלנו בין העמים, אנחנו נמצאים תחת המלכות הרביעית, אנחנו תחתיה נמצאים, ואצלה אנחנו בגלות. אנחנו בגלות במלכות הרביעית, אותה מלכות אדום. ואיך להתנהג איתה, צורת היחס, או כן, איך להתייחס, איך להתנהג, איך להבין, כל זה כתוב בפרשה הזאת. את כל זה גילה לנו יעקב אבינו, כאן זה מעשה אבות, סימן לבנים, בכל מערכת היחס, בכל מה ששייך ליחס, להיות עם המלכות הרביעית. ודאי ש... במובן מחזר שכל פעם שהיו צריכים להיפגש, המלך או שרי רומי, אז כתוב שהוא למד את הפרשה הזאת. עכשיו, בפרשה הזאת יש פתרון לכל צורות היחס. כאן בפרשה, במעשה אבות, אז יש כאן סימן לבנים לכל אופן, לכל צורה, לכל גילוי של היחס שבינינו לבין עשיו. היחס הזה זה יחס של מלכות ומי שנמצא תחת המלכות הזאת. זאת אומרת, אנחנו הגולים והם אלה שאצלם אנחנו בגלות. אז ננסה ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד את הפרשה הזאת שהיא היותר נוגעת לנו, היא היותר הלכה למעשה. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארצה שעיר שדה אדום. אחרי הרבה זמן שהם לא התראו, הוא שולח מלאכים, והמלאכים האלה יש מי שאומר, כמו שכתוב בחז"ל, מלאכים ממש. והוא שולח אותם עם מאוד מאוד דברים חשובים לומר לעשיו. כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי באחר עד עתה. עוד מובן, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. גם הפירוט, גם האזכור, גם הבחירה של הדברים האלה בלבד לא מובן. שור, חמור, צאן, עבד ושפחה. על מה מדברים? על מה הוא מתכוון? לאיזה מסר הוא מתכוון למסור לו בפירוט הזה? ואנחנו יודעים הרי מיד הלאה כתוב בפרשה שהיו לו גם גמלים. למה אותם הוא לא מסכים? בשור, חמור, צאן לא כתוב גמלים. שיזכיר גם גמלים. היו לו, גם היו לו גמלים. ויהי לי שור וחמור, צום ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וישוב המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. אז ננסה להבין מה שלימדו אותנו רבותינו. ננסה להבין מה שגילו לנו רבותינו בעניין כאן, לפי ערכי. סוד 400 איש של עשיו מתבאר בחז"ל. הגר"א חוזר על זה בכמה מקומות. בכמה מקומות הוא חוזר, מזכיר את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם. 400 איש של עשיו. זה גם כתוב במקרא, השורש הוא בחז"ל. בדברי חז"ל בספר הזוהר. אותם 400 איש של עשיו אז שורש עניינם זה מקביל למה שנאמר בפסוק השני, מיד אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז כתוב, והארץ הייתה תוהו בוהו חושך תהום. היו ארבעה התגלויות של, כן, מה שנקרא כאילו הפך מהמציאות האמיתית. תוהו בוהו חושך ותהום, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז כתוב על זה בחזר מיד במדרש רבה על אתר בשם קמא בשלגש, פתח היקרא בגלויות. תוהו זו מלכות בבל, שנאמר כמו שכתוב, ראיתי את הארץ והנה תוהו, ובוהו זו מלכות פרס ומדי, שנאמר ויבהילו להביא את המה. חושך זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, שאמרה כמו שידוע, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. על פני תהום זו מלכות רביעית, שהיא כתהום שאין לה חקר. זאת המלכות הרביעית שאנחנו נמצאים. מתבאר במהר"ל בכמה מקומות, בעיקר בספר נר מצווה, שם הוא מעריך בזה הרבה. זאת אומרת, שם הוא מדבר על הסוגיה של המלכויות הרבה. שם זה הנושא. והוא מבאר והולך כך. וזה, לפי ערכנו, יסוד דבריו. היפוך, כל לקיחת מציאות, תהיה איזו שתהיה. אז אם אנחנו מסתכלים עליה בפנים של התפשטות, דהיינו, בפנים של ריבוי, זאת אומרת, כדבר, לא כמציאות אחת, אלא כמציאות מתפשטת, אז היא נידונת כארבעה. אז היא תמיד באה המספר ארבע פירושו התפשטות לארבעת הצדדים. מכיוון שהצדדים העיקריים שישנם בעולם, אלה הם ארבע רוחות השמיים, כן? אז זאת נקראת ההתפרסות לארבע. כך דבר מתפרט לארבע, דבר מתפרס, מתפשט, כאילו יוצא מתוך עצמו ומתפשט לארבע כיוונים. אז ההתפשטות לארבע כיוונים עניינה תמיד, בכל מקרה, זה הפריסה שיש לאותה מציאות אחרי שהיא נבראה. נבאר קצת יותר. דברי המהר"ל, גם על זה הוא חוזר בכמה מקומות, שם הוא מזכיר את זה, מקומות אחרים הוא מדבר על זה יותר באריכות, אבל זאת סוגיה שהיא חוזרת בדברי המהר"ל. זה שכתוב בגמרא, אלה תולדות השמיים, רש"י מביא את זה, חזר בכמה מקומות ובכמה אופנים, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם, בהיבראם. הגמרא אומרת שהעולם הזה נברא בהי. אז מבאר את זה המאמר, שהפירוש של נברא בהי עניינו, מדוע האות הי נבראה, כדי, האות הי נבחרה כדי לברוא בה את העולם. האות הי עניינה נקודת אמצע, שהיא הנקודה של המציאות האמיתית של הדבר, ממנה מתפשטים לארבעת הכיוונים הגילויים של הדבר. אז יש דבר שמתגלה לימין, מתגלה לשמאל, דהיינו צפון דרום, מזרח מערב. כך הדברים מתפשטים ומתגלים, ככה הם יוצאים מתוך נקודת עצמם והם מתפשטים ומתגלים כלפי חוץ. בהיבראם עניינו שהבריאה היא כך נבראה הבריאה. הבריאה נבראה שיש בה אותה נקודת אמצע, שהיא הנקודה שהיא נקודת העיקר, עצם מציאותם של דברים, וזה כולל בתוכו גם את כל יתר ארבעת הצדדים. כך הדבר גם נראה בצורת האות ה, שיש בה נקודה אחת באמצע, והדלת שהיא הביטוי של שטח, ביטוי של פריסה. זאת אומרת, קו ועוד קו זה ביטוי של פריסה על פני שטח. כך מתבטאת פריסה. אז יש כאן נקודה באמצע עם שני קווים שהם אומרים פריסה. כך אומר המאמר. זה נקרא בהיבראם. דהיינו, ארבעת רוחות השמיים, כשהם נתפסים כשלעצמם, אז הם נתפסים בהתנגדות לאותה מציאות אמיתית. המציאות האמיתית צריכה לכלול את אותה נקודת אמצע ביחד עם כל המתפשט ממנה. עם כל היוצא ממנה, עם כל המתפשט ממנה ומתפרס לכל הצדדים, מתפרס ומתגלה לכל הצדדים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואז בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז מה קרה? והארץ עצמה היא כאילו, זה מה שכתוב בחזר, הארץ עצמה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, דהיינו יחד, היחד של שמיים וארץ, אותו יחד של שמיים וארץ הוא המציאות האמיתית של הדבר, הוא מציאותה האמיתית של הארץ. הארץ לא קיימת כדבר לעצמה. הארץ כשהיא יצאה מתוך אותה, הארץ כשלעצמה, אז היא התפרסה לארבעה צדדים, וארבעת הצדדים האלה, ארבעת הצדדים האלה הם ארבעת הצדדים שהם סותרים את המציאות האמיתית. זה מה שנקרא תוהו בוהו חושך ותהום. לא חשוב להסביר מה עניינו של כל אחד ואחד, אבל תוהו בוהו חושך ותהום, כל הדברים האלה הם כולם אנטי מציאות, הם כולם נגד המציאות האמיתית. אז כך עניינו של הפסוק, זה מה שהפסוק אומר, כן? זה סדר הדברים, כך מלמדים אותנו חזר. כך הפסוק אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ, הארץ עצמה כשלעצמה, אז היא הייתה מצד עצמה, אז היא כך התפרסה לתוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זאת נקראת פריסה, כן, לצדדים באופן שהיא כך, זאת הייתה הצורה שהארץ הוציאה את עצמה מהמציאות האמיתית. אלה הם ארבעת האופנים, ארבעת הצדדים שבהם הארץ יוצאת מהמציאות האמיתית, והיא נוטה או לפה או לפה או ל... כן? לאחד מארבעת הצדדים. בכל אופן, כל ארבעת הצדדים הם כולם הטיה של המציאות האמיתית, שהיא כוללת את כל ארבעת הצדדים יחד. אבל ההתפשטות לארבעת הצדדים עניינה צורת גילוי מסוים של דבר, צורת גילוי, אנחנו ננסה להבין יותר, צורת גילוי מסוים של דבר, אבל זה יציאה מהמציאות האמיתית. לכן ארבעת הצדדים האלה הם ארבעת המלכויות, שכל עניינם הוא לסתור את מלכות שמיים, לסתור מלכות שמיים, זאת אומרת לסתור את אותו פסוק ראשון שאומר שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו. זאת אומרת כל המלכויות האלה הם כולם מלכויות מכוונות לנתק את החיבור של שמיים וארץ. זה עניינם של כל המלכויות האלה. מה שגילו לנו רבותינו זה שאותם 400 איש של עשיו, זה עניינם. אותם 400 איש הם מכוונים כנגד אותם ארבעת הצדדים שהם נמצאים שם, שם בתוהו בוהו חושך תהום, או לחילופין, כן, בפסוק אחר, והוא רחום, אנחנו אומרים פסוק רגיל שגור מאוד, והוא רחום יכפר אבון. אז כביכול בורא העולם, אנחנו משבחים אותו, שבהוא רחום יכפר אבון, זה דבר רע אחד שכביכול בורא העולם מכפר אותו, ולא ישחית, זה דבר רע שני, והרבה להשיב אפו, זה דבר רע שלישי, ולא יאיר כל חמתו. אז יש כאן אבון, משחית, אף וחימה. אלה ארבעה דברים לא טובים, עליהם אנחנו מבקשים, והוא רחום יכפר אבון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יאיר כל חמתו. שוב, אבון, משחית, אף וחימה, כל אלה, ארבעת הדברים האלה שהם מבוארים בפסוק הזה, כל אלה מקבילים לגמרי, בדברי חז"ל, מקבילים לגמרי. כל זה מקביל לגמרי לאותם ארבעת הצדדים, לאותם ארבעת תוהו בוהו חושך תוהו. להבין, כשאנחנו רואים מציאות מסוימת שכל צד וצד שלה לא מושך לכיוון מסוים לעצמו, הוא לא מתכוון לגלות את עצמו, אלא כל צד וצד ניכר בו שהוא יוצא מנקודת האמצע, וכל צד וצד אז הוא אחד מצורות הגילוי של אותה מציאות אמת, אותה מציאות אמית. מובן? שבאופן כזה, אז ארבעת הצדדים לא, להפך, ארבעת הצדדים באים לגלות את המציאות האמיתית, לא רק שהם לא סותרים אותה, אלא להפך הם באים לגלות אותה. אבל כשארבעת הצדדים מושכים כל צד וצד לכיוון אחר, כל צד וצד מגלה רק את עצמו. זאת אומרת, כשהדבר מתפשט לכיוון זה, אז הוא מגלה את המיוחד שבו, והוא לא מתכוון לגלות. הוא לא מגלה במציאותו את העובדה שהוא אחוז עם כל יתר הדברים, והוא רק אחד הפנים של גילוי של אותה מציאות אמיתית. אז כמובן, באופן כזה, אז כל דבר ודבר, כן? כל צד וצד סותר את המציאות האמיתית. ננסה לשייך את הדברים קצת יותר אלינו, לפי ערכנו. בכל אופן, מה שגילו לנו רבותינו, אני רוצה רק להשלים קודם כל את הדברים עצמם, את הציטוט. מה שגילו לנו רבותינו זה שור, חמור, צון, עבד ושפחה שנחשבים אחד. עבד ושפחה זה שני פנים של אותו דבר. שור, חמור, צון, עבד ושפחה. כאן יעקב אבינו התכוון לומר לעשיו, זה מה שיש לי כנגד 400 איש שלך. זאת הצורה שלי, כך זה אצלי. אצלי זה שור, חמור, צון, עבד ושפחה. מה שאצלך זה 400 איש, אצלי זה כך. ננסה, נשתדל קצת להבין, קצת. ארבעת הצדדים בעולם נקראים דרום, זאת אומרת, אם נקרא להם בחילופי השמות, ארבעת הצדדים שנמצאים בעולם הם ימין ושמאל, פנים ואחור. מזרח מערב, שזה נחשב פנים ואחור, במקביל, מזרח מערב נחשב פנים אחור, צפון דרום, דרום צפון, כן, נחשבים ימין ושמאל. אז הדרום, כיוון שהפנים למזרח, אז הדרום הוא תמיד מימין, הצפון הוא תמיד משמאל. כשהפנים למזרח, המזרח נחשב פנים, המערב נחשב בבחינה הזאת, המערב נחשב אחור. למי שמתבונן קצת, מבין, כן, גם קצת התבוננות, קצת. הדברים האלה מבחינה עניינית, מבחינת ה... כן, אם יבוא אדם ויאמר שהדברים האלה הם חסרי משמעות, משום שאתה תמיד יכול להפוך, את הימין והשמאל אתה ודאי יכול להפוך. הימין והשמאל מתהפכים. הנה אני עומד מול אדם, ואותו אדם, אז הימין והשמאל שלו הם הפוכים לשלו. המזרח, המערב, הצפון והדרום לא מתחלפים. גם הם במקרים מסוימים, בנקודות C מסוימות, אז גם הם יכולות להתחלף, באיזה אופן. אבל ברגיל זה לא מתחלף, אבל הימין והשמאל והפנים והאחור בהחלט מתחלפים. אבל הרי זה מובן, זה מבין כל אחד, שכך נקבעו הצדדים. המזרח נקבע להיות פנים, זה הקדם, קדם, והמערב זהו המקום שבו אחריתם של דברים. הדרום זה מקום הימין והצפון זה מקום השמאל. אלה הם הצורות שקיימות בעולם. זאת אומרת, ככה זה מקביל זהו האופן. וכך הדברים נתפסים, וכך נתפסים הדברים גם בדברי חז"ל. ננסה להבין. הימין הוא תמיד, כן? נתחיל מימין, משום שזה הדבר שמצוי לאדם תחילה. הימין הוא תמיד המקום שבו הכוח, כן? שבו האדם מפעיל את כוחו ומוציא אותו אל הפועל, כן? זהו עניינו של הימין. הימין, שם נמצא הכוח, שם נמצא ההפעלה, שם נמצאת הפעולה בעיקר, כן? שם נמצאת הפעולה. כל זה נמצא בימין. שמאל אין עניינו בחידוש פעולה כמובן, אבל השמאל הוא עניינו בלהיות שומר על הקיים. לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. הימין המקרבת היא הימין שהיא יוצרת את הקשר, היא מקרבת. השמאל שהיא דוחה, פירוש שהיא צריכה לדחות את הפסולת, לדחות את המיותר, לדחות את מה שלא צריך להתקרב. השמאל כאילו שומרת על הקיים, השמאל שומר על הקיים. אבל בימין אני עושה פעולות חדשות, אנחנו כעת מדברים מצד צורת אדם. אז הימין הוא פועל, הוא עושה, הוא מחדש, הוא יוצר, שם נמצא הכוח ושם נמצאת הפעלת הכוח, זה ימין, זה עניינו של ימין. השמאל הוא הפוך, השמאל עניינו ההפך, עניינו תמיד לדחות, לא ל... כשנדרש ממנו לעשות, להוסיף, לחבר או לבנות כאילו, אז זה לא תפקידו של השמאל. השמאל דוחה, להפך. ההליכה לקראת היא תמיד נחשבת למזרח. האדם הולך לקראת משהו, הולך אל משהו, מה שנקרא בלשון ה... יודע, בלשון שלנו, כמו שאנחנו מדברים, זה נקרא להתקדם. בלשון המדוברת, זה ככה. קדם. זאת אומרת, זה נקרא מזרח. זה נקרא, ההילוך הזה נקרא מזרח. כאן נמצא המזרח. המזרח עניינו, המזרח עניינו, הפנים. הפנים תמיד עניינם בהליכה אל. הפנים הולכים אל. כמו שכתוב בפסוק, חז"ל אומרים, כן. שמה שנקרא פנים, מה שנקרא פנים תמיד, זה מה שמוליך, מה שמוביל. המגמה גם היא נקראת פנים. משנה פניו ואת שלחי, הוא מה שכתוב בספר איוב. אומרים חז"ל, כן, משנה מגמת פניו. זה נקרא פניו. כבר דיברנו, הזכרנו כמה פעמים. כאשר אדם פונה, זה פירוש הדבר. כשאדם פונה, פירוש הדבר. שהוא מעביר את פניו, זאת אומרת, מעביר את הכיוון של ההילוך. כל פינות שאתה פונה, אז הוא מעביר את כיוון ההילוך. אין עניין כאן בפנים, העניין הוא בכיוון ההילוך, זה נקרא פנו. פנו, הוא פונה. פונה זה נקרא שהוא מעביר את כיוון ההילוך לכיוון הזה. פירוש המילים, הכיוון נמצא בפנים. המילה פנים כוללת בתוכה את הכיוון שאליו הולכים. את זה, זה יש במזרח. זהו הכיוון שאליו הולכים. המזרח כולו הוא ההליכה לקראת, כן? ההליכה לקראת, ההליכה מ... כמו פירוש המילה מזרח, השמש משם זורחת ומשם אז היא מתקדמת. אני כעת משתמש ב... המילה מתקדמת היא לא לשון חכם, אבל זאת הלשון שמשתמשים בה פה. השמש זורחת והיא, כן, והיא הולכת, כן. היא הולכת מערבה, היא לא מתקדמת. זה לא לקדם, היא הולכת מערבה. אבל בכל אופן השמש זורחת והיא הולכת לקראת סי, היא הולכת לקראת גילוי של הכי גבוה. הגילוי הכי גבוה. זה תמיד, זה נקרא צד מזרח. זה המקום ששם הדברים מתחילים ללכת והם ההליכה לקראת, זה בצד מזרח. ההליכה אל, לאן? הפנים הם למזרח. זהו הצד של ההליכה אל. לצד מערב, שם נמצא הביטול. זאת אומרת, האחרית של כל הדברים כולם. שם כל הדברים מגיעים לאחריתה. שם הדברים הם, שם הדברים פשוט קלים, נגמרים. זה צד מערב. זהו הצד ששם נמצאת אחריתם של כל הדברים כולם. הצד הזה הוא אחור. זה קדם, אחור וקדם צרטן. זהו אחור וזה קדם. קדם הוא מזרח, אחור הוא מערב. שם הדברים, כן, שם הדברים. הם כאילו נסוגים, הם לא בכיוון של הליכה אל, אלא להפך, הליכה מין. אל, הליכה לקראת סוף. הם נגמרים שם, שם הם קלים. שם נמצאת הכליה של הדברים, האחרית של הדברים. נמצאת בצד מערב. באופן שהרוחות, דהיינו, הכיוונים, כל הכיוונים של העולם, הכיוונים כולם של העולם, אז כל הכיוונים האלה הם כולם דברים ששייכים לצורת אדם, והם בעצם כאלה שצריכים להגיד לומר, הכיוונים האלה כולם הם כולם כיוונים שמתכוונים לומר לו מה תפקידו. צמים. שהוא בצד דרום נמצא, זאת אומרת מה שנקרא דרום. המילה דרום, אומרים חז"ל, היא על שם שהשמש דר ורומו של רקיע, כך כתוב. וצד שמאל נקרא צד צפון, משום ששם כאילו השמש צפונה, נסתרת, חבויה. היא לא נמצאת, ההערה לא נמצאת. צד צפון נקרא צד חשוך. צד, כאילו, תראו שהמילה צפון זה נקרא נסתר. צפון. שם נמצא החושך. בצפון נמצא החושך. שם זה צפון, שם הדברים כאילו נסתרים, הם לא גלויים. שוב, אנחנו משתמשים בלשון תורה, ולא... זה מה שהתורה אומרת, וזהו השם שהתורה נתנה ל... ל... לכיוונים, לרוחות האלה. הדרום נקרא ימין. שם נמצא הגילוי המלא, כן, של ה... של כל הכוח שישנו בעולם. זה נקרא דרום. דרום נקרא ימין. שם השמש, כאילו, השמש, שהיא היא הדבר שתחתיה, תחת המערכת הזאת. אז כל העולם נמצא. כל העולם כולו תחת השם. אותה שמש, כשהיא מגלה את כל כוחה, זה צד ימין. כשהיא מזכירה את עצמה, זה צד שמאל. שם באותו צד שמאל, אז הצד הזה נחשב לצד חשוב. הגמרא אומרת, יותר מזה, הגמרא אומרת שהצד הזה פרוץ, דומה לאכסדרה. בחז"ל הגר"א מבאר את זה יותר, כן. גם זה כתוב בדברי הגר"א, שהעולם נברא בבית, הבית של בראשית, את זה היא אומרת. שכל הצדדים של העולם כולם מתוקנים, שלושת הכיוונים, שלושת הרוחות מתוקנות. ואילו צד שמאל, דהיינו צד צפון, הבית בשמאלה פרוצה, פתוחה, היא צריכה תיקון. זהו הצד שצריך תיקון. כל יתר הצדדים, אילולי הצד הזה, אילולי הצד הזה, יתר הצדדים כולם מתוקנים. הצד הזה הוא זה שצריך תיקון, הוא זה שצריך חומה, צריך תיקון. שם, שם צריך תיקון. שמאל זה המקום שבו צריך תיקון. על כל פנים, אלה הם כל הצדדים. אלו הם הכיוונים. ננסה להבין. פסוק בתיאור הכיסא, בתיאור המרכבה, כתוב ש... החיות, אז כתוב פני אריה אל הימין ופני שור מהשמאל. מה כתוב? כידוע, זה לשון מפורסם מאוד בגמרא, לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסע. שור לעול וחמור למסע. השור רב תבועות ככוח שור, כמו שכתוב. השור עניינו, השור עניינו ברוב כוחו. יש לו הרבה הרבה מאוד כוח. מה ששמים על שור, שמים עליו עול, ומוליכים איתו את המחרשה. כדי שהוא בכוחו הגדול, בכוח הגדול שלו. זה נקרא שימוש בכוח בלבד, בכוח ככוח, אך ורק. בכוח ככוח. חמור למסע. חמור משמש להעברת דברים ממקום למקום. זאת אומרת, חמור הוא משמש לקשר. מסעות, בשור לא משתמשים במסע. שור עניינו, זה טבעו, לעול, לא משתמשים בו אלא בהפעלת עצם הכוח במקומו, באותו כוח. חמור משתמשים בו למסע. כך, זה טבע הדברים, כך ברא, כך נבראו הבריאות האלה. חמור משמש לרכיבה, משתמשים בו מיין שהוא. אז תמיד אנחנו אומרים ותהי להם הלבינה לחומר. כל דבר שאנחנו רוצים להשתמש בו כדי לבנות משהו, כדי לבנות איזשהו בניין, איזושהי צורה, אז אנחנו משתמשים בחומר. תמיד החומר הוא תמיד אבני הבניין כדי לבנות איזושהי צורה. החמור הוא תמיד, תמיד דבר שממנו, מכוחו כאילו, אז ייבנה בניין. עניינו אך ורק בגודל הכוח שיש לו. ולכן כבר אמרו את זה חז"ל, כבר גילו את זה הראשונים. שור שייך לשמאל. לכן גם השור זה זאת מילה מקבילה לחומה. בנות צעדה על אישור. זאת מילה מקבילה לחומה. מה שלא נותן להיכנס, מה שעוצר, מה שמקביל. חמור זה בדיוק הפוך. הוא עשוי כדי לרכב עליו, כדי ללכת איתו, כדי להצטרף. צירוף דברים הוא על ידי חמור. יעקב אבינו, כשהוא מתכוון לומר לעשיו, ויהי לי שור וחמור, צאן, עבד ושפחה. פירוש הדברים, כן, לפי המהלך הזה שגילו לנו חז"ל, פירוש הדברים הוא כך. יש בימין למסע. אני משתמש בשמאל לעול. אלה הם הכיוונים שלי, אלה הם הרוחות שבתוכם אני חי. אני משתמש בימין למסע, אני משתמש בשמאל לעול, כשור לעול וכחמור למסע. עוד מעט נראה בחזר מה הכוונה בשור וחמור. ההליכה שלי לקראת המקום שאליו אני הולך הוא נראה צון. צון, צון, עניינו של צון תמיד, כן, עצם העניין של צון הוא בהליכה אחרי הרואה כאילו הליכה עיוורת. הצון נמשך אחרי הרואה, נמשך אחרי המוליך, המוביל. זה עניינו של צון. אני הולך כצון, הליכה שלי היא צון. ויהי לי שור וחמור, צון זה המזרח שלי, עבד ושפחה זה המערב שלי. אמר רבי יהושע בן לוי, בואו ונחזיק טובה לאבותינו שהודיעו לנו מקום תפילה. תכתיב, וצבא השמיים לך משתחווים. לך משתחווים למערב. הודיעו לנו מקום תפילה. בהמשך הדברים כתוב בגמרא, וצבא השמיים לך משתחווים. כך אומרת הגמרא. צבא השמיים לך משתחווים, המקום שבו צבא השמיים משתחווים, זהו המקום שבו הם מתבטלים. זאת אומרת, במקום שבו הם שוקעים, שם זה מקום ההשתחווה שלהם. שם מקום ההשתחווה שלהם. המקום שבו הם שוקעים. המקום שבו הם כאילו מוסרים את עצמם, והם שוקעים, מבטלים את עצמם. הביטול הזה שהם מבטלים את עצמם, זאת ההשתחווה שלהם. וזהו הצד, זה צד מערב. זה עניינו של צד מערב. צד מערב זה המקום שבו כל מציאות ומציאות תופסת, מבינה, מקבלת את אחריתה. באופן שיעקב אבינו העמיד כנגד אותם 400 איש של עשיו. אותם 400 איש של עשיו, זאת הפריסה של המציאות לכל כיוון אפשרי. זה נקרא 400 איש. 400 איש פירוש, תמיד. זהו המספר. שעל ידו, כן, זהו צורת המספר של הפריסה של אותה מציאות שנקראת עשיו. עשיו עם אותם 400 איש, זאת הפריסה של מציאותו של עשיו, וכך בצורה כזאת הוא הולך כנגד יעקב. הוא הולך לקראתו. יעקב מצידו, אז הוא מעמיד כנגד אותה פריסה, כנגד אותם 400 איש שמאיימים עליו להרוג אותו, אז הוא מעמיד כנגדם את השור, את החמור, את הצון ואת העבד והשפחה. שוב, כמו שאמרנו, שור פירושו אותו כוח שנקרא שור, זה צד שמאל. חמור זה אותו כוח שנקרא חמור בצד ימין. שור לאור וכחמור למסע. צון, צון זה לאן אני הולך כצון. עבד ושפחה זאת צורת הביטול שבו הוא מבטל את עצמו. זאת אומרת, זה צד מערב שלי וזה צד מזרח שלי, זה צד דרום שלי וזה צד צפון שלי. אלה הם ארבעת הצדדים. זה מה שגילו לנו רבותינו. נקודה. הנבואה של עובדיה, אותה נבואה שהיא הנבואה מפלת אדום. אז בנבואה היא כתוב, והיה בית יעקב אש. זה בדברי הגר"א. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. אז על אותו קש אומר הגר"א שזהו סופם של אותם 400 איש. קש זה 400, וכאן מדובר על אותם 400 איש של עשיו. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. עוד מאותו מקור מה שכתוב בפסוק, הזכרנו את זה פה פעם, מה שכתוב בפסוק, אלביש שמיים כדרות וסק אשים כסותה, אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק. זה שוב המכוון בעומק הוא לאותם לאותו הגילוי של אותם 400 שהם עומדים כנגד המציאות האמיתית. אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק. קצת להבין הדברים מאוד מאוד נוגעים לנו. צורת המלחמה בעשיו, היא באמת הדבר הנוגע לנו ביותר. מחכים לבעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה שם המלוך. פעם שאין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, וכל מקום שנאמר המלך באותו מקום, באותה מגילה, כן? המלך מתכוון למלך מלכי המלכים, אז כתוב שאין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אז צריך להסיר את אותם בגדי שק, אותם בגדים, שהבגדים האלה הם תולדה מאותם 400 איש שהם אנשי עשיו. הם גדודי עשיו. את הבגדים האלה צריכים להסיר כדי שאפשר יהיה לבוא אל שער המלך. יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה שם המלוך. זה להבין. נתחיל מההתחלה, מאלף, עד כמה שאנחנו יכולים. לא היה פער, אם לא היה תהום שמבדילה בין המציאות האמיתית למציאות המתגלה, כמובן. אז כמובן שהמציאות המתגלה הייתה תמיד מגלה את האמת. המציאות המתגלה שונה מהמציאות האמיתית. מה שמתגלה הוא בפירוש איננו המציאות האמיתית. זה בוודאי לא. אם אתה רוצה לדעת מהי המציאות האמיתית, אז קודם כל חייבים לדעת שמה שמתגלה זה בוודאי לא זה. המציאות המתגלה, אם המציאות המתגלה הייתה מגלה את האמת, אז כמובן העולם היה נראה אחר. אבל כך כביכול בורא העולם ברא את העולם. הוא ברא את זה בצורת, כך הוא ברא את זה, שהמציאות האמיתית היא חבויה, היא נסתרת, היא נעלמת, היא נמצאת במקום שצריכים היטב היטב הרבה לתרוח כדי לגלות. צריך הרבה הרבה לראות פנימה להיכנס כדי לגלות את המציאות האמיתית. המציאות המתגלה, היא כולה בעצם שקל. היא כולה בעצם הטיה של אותה מציאות האמיתית, להעביר אותה, כן, להטות, או להטות את ליבנו, או להסיט את עינינו, או אני יודע מה. על כל פנים, המציאות האמיתית לא מתגלה לעינינו. עתיד לבוא, אנחנו מובטחים, כן, שיהיה, יבוא יום ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כל אחד, כל מי שיפתח את העיניים יראה את הכל, והכל יהיה ברור, הכל יהיה פתוח, הכל יהיה גלות. במציאות ההובה, אז המציאות המתגלה והמציאות האמיתית הם רך נוגדות זו לזו. את מה שמתגלה הוא בוודאי לא האמת. זה מתגלה, לא מתגלה המציאות האמיתית. הכרחי, זה בהכרח. זאת אומרת, הדבר הזה הוא מוכרח ואת הארץ וכל המאמרות של מעשה בראשית. אם המציאות האמיתית הייתה מתגלה בעולם, אז ברור שלא היה, הכל היה גלות, הכל היה גלות. המציאות המתגלה, עוד פעם, זה אף על פי שזה דבר פשוט, אבל תמיד טוב לחזור על זה, כן? המציאות המתגלה היא כולה שקר. המציאות האמיתית היא כולה בסדר, כולה בסדר, היא כולה לא גלויה. אין, היא איננה, היא לא נמצאת. זאת אומרת, כל מי שמחפש אותה על פני השטח, או כל מי שמחפש את האמת על פני השטח, אז הוא מחפש דבר שהוא במציאות איננו. מי שמחפש את האמת על פני השטח, או מי שיוכיח לי שהאמת הזאת היא איננה אמת, כי הרי אתה רואה לא כך, שוטה שבעולם, אם היית רואה את זה, בוודאי שזאת לא הייתה אמת. סיכוי שזה יהיה אמת זה רק אם אתה לא רואה את זה. לא כל דבר שלא רואים זה אמת, כמובן, אבל כל מה שרואים זה ודאי שקר. כל מה שמתגלה, כל מה שמתגלה לעינינו, וזה נותן לנו, זה נותן לנו איזושהי תמונה, זה נותן לנו אפשרות ל... יוצר איזשהו מבנה, זה מצטרף לאיזה מין דיבור, זה מצטרף לאיזה מין דבר שלם, לאיזשהו ספר, והוא אומר משהו, כל המתגלה אומר משהו. כל מי שרוצה להגיע לאיזושהי אמת, אז הוא חייב את הספר הזה לא לקרוא בעיון ראשון. כל ההסתכלות הראשונה, כן, ההסתכלות הראשונה הנראית לכתחילה היא שקר ודאי. שקר ודאי. האמת מתגלה אך ורק אחרי עבודה. אחרי יגיעה, אחרי אמר, אחרי שחופרים אותה ומגלים. האופן שבו מתגלים הדברים, צורת הגילוי של הדברים, היא זאת שנקראת בלשון חז"ל לבוש. זה נקרא לבוש. הלבוש הוא הדבר שבו מופיע, כאילו, כן, מופיע, אותה מציאות מופיעה. היא מופיעה ומתגלה לעינינו באופן כזה. דיברנו הרבה פעמים, דיברנו על זה, דיברנו הרבה פעמים. הבגד מתכוונת לומר את זה, זה לא שהעירו את זה כבר קדמוני. ישנם שני דברים שבו האדם מתכסה, האדם מתכסה בבגד והאדם מתכסה במעיל. ושני הדברים האלה, השורש שלהם הוא או בגידה או מעילה, או בגוד או מעול. האמת היא שבגד אז הוא תמיד לא מגלה את המערומים, את המציאות כמו שהיא, הוא לא מגלה, משנה את זה. הוא גם בגידה, כל בגד נושא בתוכו בגידה, כל בגד נושא בתוכו הסתר וגילוי של משהו אחר, זה מה שמאפיין בגידה. מסתיר איזושהי אמת ומגלה דבר שהוא לא אמת, זה דבר לא אמיתי. זאת בגידה, זאת בגידה פשוטה. מה עושה בוגד? בבגד וכך זה במעיל. יותר גבוה, רחוק יותר. בכל אופן, כך צורת הדברים. בגד. כל בגד הוא מגלה איזשהו, יש בו משהו של שקר, משהו של לא אמת. זאת לא המציאות כמו שהיא. המציאות מופיעה החוצה, היא מופיעה כלפי חוץ באיזשהו אופן, באיזשהו אופן שהוא לא אמיתי. אמיתי זה לא... זה ברגיל. אבל באמת, כמובן, מה שנקרא לבוש. לבוש. אז גם את זה אומרים הקדמונים. זה למעשה כמעט כתוב בחז"ל. גם את זה אומרים הקדמונים. לבוש עניינו כאילו לסלק בושה, לסלק בושת. כאילו אמרת לא בוש. לבוש. לבוש. כשאדם מתלבש, לובש, אז עניינו כבוד. זה מה שכתוב בגמרא. הגמרא אומרת, רב יוחנן הבקרי למעני מכבדותא. בגדיי מכבדים. מה זאת אומרת? כי מאז חטא אדם הראשון, אז המערומים הם אי כבוד, הם ביזיון, הם בושה, הם בושת, הם מבושב של אדם, כמו שכתוב בפסוק. הם בושת. זאת אומרת, כאילו האדם ירד, נפגם כבודו. זאת הצורה האחת והיחידה של לבוש שהיא לא שקר. זה לבוש אמיתי. משום שבדיוק, הפוך, כן. צורתו האמיתית של האדם הייתה כפי הצורה האמיתית. אבל האדם מתקלקל, ואז כשהוא במערומר אז הוא לא בצורתו האמיתית. כשהוא במערומר אז הוא לא באמת, הוא לא כמו שהוא, הוא בזוי. ניטל ממנו כבודו. אז כשניטל ממנו כבודו, אז בא הלבוש ולהפך, מחזיר אותו לכבודו, מה אני מכבדות? אז הוא מחזיר לו את אותו כבוד שכאילו ניטל ממנו. אותה בושת שחלה עליו על ידי החטא, אותה בושת שחלה עליו, אז הלבוש הוא להוציא ממנו את הלבוש שלא יהיה לבוש של אמת. זאת אומרת, כל לבוש שכל עניינו הוא אך ורק להחזיר לאדם את כבודו האמיתי שנלקח על ידי החטא. וכיוון שצורת אדם, צורת צלם אלוקים, נפגמת, כן, הגמרא הרי אומרת, כתוב בגמרא, מוצא כלאיים בבגדו, אז צריך לחפש היתר לזה שמותר לפשוט אותו אפילו בשוק. משום שכל פשיטת בגד בשוק היא פגיעה בכבוד הבריות. דווקא כלאיים של תורה, דווקא כלאיים של תורה, אז מותר לפשוט בשוק, משום שאין חוכמה ואין תבונה ואין עיצה לנגד השם, כמו שכתוב בגמרא. כל מקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לנו. אבל כלאיים מדברי סופרים, או אפילו מצוות עשה מהתורה, כשעוברים אותה בשבע אלתא, אז כתוב מפורש בגמרא, כבוד הבריות דוחה. כבוד הבריות דוחה את זה. כל פשיטת נרוש, כל פשיטת בגד בשוק, נחשבת לפגיעה בכבוד הבריות. כבודו של אדם נפגם, כן, על ידי זה שהוא הולך במער ומער בשוק. אז נמצא שכל בגד שהוא לא בא כלבוש כבוד, כל בגד כזה עניינו שקר, עניינו הגילוי שקר של הדבר, הוא בגד, הוא בעצם בגד, כמו סלף בוגדים ישדם, בגד בוגדים בגלו, זה כמו של בגד. להפך, רב יוחנן הרקר למענה מכבדו אותה, אותם בגדים הם אלו שהחזירו אותי לצורת כבודו של אדם, שהם אלו. אדם האדם חוזר להיות נכבד, האדם, על ידם האדם חוזר להיות לבוש, דהיינו לא בוש. כאן ישנם שני לבושים, שתי צורות לבוש, שתי צורות ביגוד. יש מה שנקרא אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק. זהו העומק שהתכוונו ללמד אותם. אין לבוא אל שער המלך בלבוש סק, עניינו, אותו לבוש סק. מין לבוש כזה שהוא לא מחזיר לאדם את כבודו, אלא בדיוק הפוך. מה שנקרא בגדים צועים. אלה לא בגדי כבוד, אלה בגדים של הטייה של המציאות האמיתית, לכיוון הנראה ולא לכיוון האמיתי. זאת אומרת, להטות את הנראה, את האמיתי אל הנראה. כל הטייה של האמיתי אל הנראה זה בגד, זה שקר, זה מעול. אותן הצורות שבהם כאילו הדברים מתגלים, שוב אנחנו נמצאים כאן בסוגיה של ההפרש, עומק ההפרש, עומק ההבדל, ההבדל הנורא, הפער, התהום הנוראה שהיא בין האמת, בין המציאות האמיתית לבין הנראה. עשיו עניינו בנראה, כל מציאותו, כל קיומו היא בנראה, בגלוי, שם הוא נמצא, שם הוא קיים. זהו אותו קש, אותו קש שהוא הצד החיצוני שבחיצון של הדגן, של אותו לחם, של אותו גרעין. קש, אלו הם 400 האיש שאיתו. זאת אומרת, האופן, ה-400 עניינם, ההתגלות של הדבר. זאת אומרת, האופן איך שהדברים יוצאים לכל הכיוונים. איך הדברים יוצאים לכל הכיוונים, איך הם מתפשטים ואיך הם מתגלים. איך הם יוצאים החוצה. זהו בית עשיו לקש. חז"ל אומרים, בגמרא בבא בתרא גם, בסוף פרק חזקת הבתים כתוב, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם הראשון. צורתו של יעקב הייתה מעין הצורה של אדם הראשון. היה דומה לו. יעקב היה דומה לאדם הראשון. וכבר אמרו, זה כבר בראשונים כתוב, שיעקב, כשהוא היה דומה, שופרי די יעקב ואין שופרי די אדם, הרי יעקב אבינו לא מת, הוא לא מת, כמו שהגמרא אומרת. זאת אומרת ששופרי די יעקב ואין שופרי די אדם, הדמיון שבין יעקב לאדם, הוא דמיון לאדם שקודם אחר, הוא דמיון לאדם הראשון שקודם אחר. שופרי, יופיו של יעקב, מאין שופרי, מאין יופיו של אדם, דהיינו בצדו היפה, כמו שהוא היה יפה ביופיו. מאין צורתו, מאין צורת, לכן צורתו של יעקב היא זאת שנשארה מאותו צלם אלוקים שבו כביכול בורא העולם ברא את האדם, והוא נלקח ממנו, הצלם הזה הרי נלקח ממנו, הרי אחרי החטא הוא איבד את מעלת הצלם. היחידי שצורתו חקוקה בכיסא הכבוד, והוא מחזיק כן את המעין, מה שכתוב כמו שכתוב בגמרא, מעין אותו צלם, זה יעקב אבינו. אז מכל הנבראים, מכל בני האדם שבבריאה, אז מי שמחזיק, מי שנושא את מעלת הצלם, מי שיופיו מעין יופיו של אדם הראשון קודם אחרת, זה יעקב. לכן צורתו חקוקה בכיסא הכבוד. הוא ירש מאדם הראשון את מעלת הצלם. ואילו עשיו, אז כתוב מפורש עליו בפסוק, את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות אשר איתה בבית. אז כתוב על זה, רש"י מביא, חז"ל אומרים, אלו הבגדים שהוא ירש מאדם הראשון. יעקב ועשיו, שניהם ירשו. יעקב ירש את מעלת הצלם, ועשיו ירש את מעלת הנראה כמו. זאת צורתו חקוקה לכיסא הכבוד. אז הצורה הזאת היא חקוקה בכיסא הכבוד. הצורה השנייה היא הצורה שהיא צורה שאחריתה די עובד. פשוט דבר בהיפוכו. אותה צורה שהיא חקוקה בכיסא הכבוד, זאת אומרת שהיא שייכת למציאות האמיתית. הצורה השנייה זאת צורה שאחריתה די עובד. היא לא תתקיים, היא לא תשרד, ולא יהיה שריד לבית עשיו ביום ההוא, כמו שכתוב, כי השם דיבר, כמו שכתוב בנביא בעובדיה, שהוא היה מצאצאי אדום, שהתנבא על מפלת אדום. תהום ההבדל שבין צורת יעקב לעשיו, תהום ההבדל שביניהם, זה יש לו את מעלת הצלם, וזה יש לו את מעלת הנראה כמו. הוא עסוק בנראה, הוא עסוק בגלוי, הוא עסוק באופן איך הדבר נראה, איך הדבר יוצא החוצה, איך הדבר מתבטא, איך הדבר מתפרס לארבעת הכיוונים, איך הדבר מתגלה בקיצור. והוא עניינו יושב אורלי, הוא עניינו במציאות כמו שהיא, בדבר עצמו. חז"ל אומרים, זה גם בגמרא כתוב, גם בחז"ל פה מיד בתחילת וישלח, לא מביא את זה. ולמה אם לבן גרתי באחר עד עתה, שעדיין לא נולד סתנו של אותו האיש, דהיינו סתנו של עשיו, אבל עכשיו נולד סתנו של אותו האיש. דאמר רבי פנחס בשם רבי שמואל בר נחמן, מסורת היא שאין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. הדאוד הכתיב, אם לא יסחבום צעירי הצאן. ולמה קורא אותם צעירי הצאן? שהם צעיריהם של שבטים. אז מבואר בם מתוך דברי המהר"ל מתבאר, העובדה שהם הצעירים ביותר, פירושו שהם אלו שמתגלים באחרונה. כל מה שמתגלה באחרונה הוא הנעלם ביותר. על רחל כתוב בגמרא שהיא תפסה, חזר, שהיא תפסה פלך שתיקה בשכר צניעות שהייתה ברחל. רחל תפסה פלך שתיקה. לפיכך עמדו ממנה שתקנים. שאול, את דבר האתונות הוא סיפר, ואת דבר המלוכה לא הגיד. ומצאצאי שאול, שהם גם הם מצאצאי רחל, אין אסתר מגד את מולדתה ואת עמה. לא מדברים. שתקנים, אנשים שלא מדברים. מצאצאי, מסחר צניעות שהייתה ברחל, אז יצאו ממנה אנשים, יצאו ממנה תורדותיה של רחל, יצאו ממנה הצנועים שבכלל ישראל. הצנועים דהיינו אותם אלו שעניינם הוא בצנוע, עניינם הוא לא בגלות. מתבאר מתוך דברי המהר"ל שזאת הסיבה שאין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. כאן זה הזה לעומת זה, זה לעומת זה עשה אלוקים. זאת אומרת, המציאות האמיתית מכרעת את הכף, היא זאת שמכרעת, והיא זאת שמגלה שהמציאות החיצונית היא חסרת ערך, היא חסרת משמעות. ברגע שזה מתגלה, אז זה הופך להיות אפס, זה הופך להיות כלום, זה הופך להיות דבר שאין לו. התבן והקש והמוץ הם מריבים זה עם זה. לשון חזר, התבן והקש והמוץ מריבים זה עם זה. זה אומר בשבילי נזרעה השדה, וזה אומר בשבילי נזרעה השדה. אמרו החיטים, המתינו עד שתבוא הגורן. ואנו יודעים בשביל מה נזרעה השדה. חכו עד שתבוא הגורן, אז אנחנו נדע בשביל מה נזרעה השדה. לגורן, ויצא בעל הבית לזרותה, הלך לו המוץ ברוח. זה מה שקורה, זה מה שעושה הזורה, מלאכת זורה, מלאכת הזריעה. היא שולחת את המוץ על פני הרוח. נטל את התבן והשליחו על הארץ, ונטל את הקש ושרפו, ונטל את החיטים ועשה אותם קרי. כך אומות העולם, הללו אומרים אנחנו עיקר, ובשבילנו נברא העולם, והללו אומרים בשבילנו נברא העולם. אמרו להם ישראל, המתינו עד שיגיע היום, עד שיבוא הגורן. כשיבוא הגורן אז נראה בשביל, לשם מי או בשביל מי, עבור מי נברא העולם. הדאו בכתיב, כי הנה היום בא בוער כתנור, ועליהם הוא אומר, תזרם ורוח תסעם ושערה תפיץ אותה. אבל על ישראל הוא אומר, ואתה תגיל בהשם, דוש ישראל תתעלה. עד כאן, זהו הסיום של המדרש בפרשת וישלח. מה פה בשוטים? עם מי מתווכחים? מדובר פה על חסרי דרך, לא מתכוונים פה להתווכח עם חסרי דם. הטבע, הקש, המוץ, כל אלה אומרים שבשבילנו נזרעה השדה. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת בשבילנו נזרעה השדה? איך אפשר? איך אפשר בשבילנו נזרעה השדה? מה פשר הדברים? על מה מדברים? על מה מדברים פה? כך אומות העולם אומרים בשבילנו נברא העולם. מה זאת אומרת? בונן, אנחנו תמיד לזכור במאמר מוסגר, תמיד צריך לזכור, מתכוונים לבאר דברי תורה, ודברי תורה מייצגים, דברי תורה הם האמת שכביכול בורא העולם גילה את זה לנו, לעם ישראל על הר סיני. אנחנו מאמינים בני מאמינים, אין לנו שום ויכוח עם אף אחד שאיננו מאמין בעובדה הזאת שבורא העולם גילה את תורתו לעמו בהר סיני. מי שלא מאמין בזה, אליו אנחנו לא פונים, אנחנו פשוט לא פונים אליו, אין לנו שום עסק איתו, לא אליו אנחנו מדברים. אבל אנחנו שעמדו רגלינו ועמדו אבותינו על הר סיני, אז אנחנו קיבלנו תורה מפי בורא העולם לעם ישראל, והתורה הזאת היא דברו ידברה, והיא האמת לאמיתה, זאת האמת של כל המציאות כולה. האמת הזאת, עם זה שישנם מעט מאוד שהם מסכימים לשאת את דגלה של אותה אמת, אבל האמת הזאת היא האמת, היא בכל זאת האמת, היא בכל זאת האמת. שפת אמת תיקון לעד, ועד ארגיע לשון שקר, כך כתוב בפסוק. האמת קיימת לעד, ושקר יש לו משך זמן שהוא יכול להחזיק מעמד, אבל הוא יתבטל, הוא יתאפס, והוא יהיה כלא היה. הוא איננו, הוא לא קיים. האמת קיימת לעד, השקר הוא מלכתחילה אינו קיים, אבל הוא יכול להעמיד את עצמו על כאילו בגוון של כאילו דבר קיים. מובן מאליו, השקר לא יכול להתקיים אם הוא לא מתלבש בחליפה של אמת. אם הוא גם מתלבש בחליפה של שקר, אז הוא מלכתחילה אומר שהוא שקר. ודאי שאין לו אפילו, כן, אז ודאי שאין לו קיום, הוא מיני ובי מתבטא. משך זמן הקיום של השקר זה אותו משך זמן שהבגד שלו נראה אותנטי, הוא נראה אמיתי. כל משך הזמן שהלבוש שלו נראה פחות או יותר אמיתי, הוא נראה על הגוון, כן, חיצוני, הוא נראה כאילו שהוא מייצר, כאילו שהוא דובר אמת, נראה כמו זה. כך הוא משל חייו של אותו שקר, כל שקר שהוא כמובן. כל משך הזמן עד שהתבואה צמחה ויצאה לאור, זה המון זמן, זה המון זמן. הגרעינים, גרעיני התבואה צומחים באחרונה, אבל המות, הטבן, הקש, כל אלה צומחים ראשונים, והם עולים כפורחת. הם כולם נמצאים, הם כולם כבר נמצאים, בעוד שהגרעין מגיע רק לאחרונה. הוא מגיע מאוד מאוד, הרבה אחרי. כשהם באים בתואנים, הנה אתה רואה, בשם מה? אנחנו שלושתנו נמצאים פה, ובין שלושתנו יש ריב. זאת אומרת, הטבן, הקש, המוץ. כל אלה, הם רבים ביניהם, הם כבר קיימים, עוד לפני שהגרעין בכלל הגיע, עוד לפני שהגרעין בכלל מתחיל לחשוב על התחיל. הוא הדבר חסר, הוא עוד לא קיים, הוא חסר משמעות. אבל כל אלה הם כבר צמחו מזמן, הם כבר קיימים, הם נמצאים. הנה אתה רואה, זה הדבר. הוויכוח האמיתי הוא, הוויכוח, וזה באמת הוויכוח, זה הוויכוח לאמיתו. אם הנה אתה רואה, זאת הוכחה לכך שהנה אתה רואה סימן שזה אמת, או שזאת הוכחה להנה אתה רואה סימן מובהק שזה שקר. זה הוויכוח באמת שבין יעקב לעשיו. אין עשיו נופל, כן, מסורת היא בידו, שאין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. בניה של רחל הם אלו שבשכר צניעות, בשכר תפסה פלך שתיקה, בשכר צניעות שהייתה ברחל. דהיינו, תפיסת הדבר בחינתו הפנימית ובדיוק הפוך מבחינתו החיצונית. זאת אומרת, זאת הרי הצניעות וזאת הרי השתיקה. כאשר דבר מצוי והוא שותק, הוא שותק, הוא לא מגלה את עצמו, הוא שותק, אז המערכת שבתוכה הוא קיים, בתוכה הוא פועל, זאת לא המערכת הגלויה הנראית, זאת מערכת אחרת. המערכת הפנימית שבתוכה נמצא דבר שהוא בעצם שותק, שהוא צנוע, שהוא לא מגלה את עצמו, המערכת הזאת, זאת הצניעות. וזאת הצניעות שהיא זאת שמכרעת את הקו כנגד עשיו. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. אותו קש שהוא בית עשיו, זאת אומרת אותו קש שכל עניינו הוא לא בדבר עצמו אלא באך ורק בצורה איך שהוא מתגלה, זה הלבוש החיצוני ביותר והאופן איך שהדבר מתגלה, ותו לא. והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. זה ברור, כאן נמצא הוויכוח, להבין, באמת להבין, כאן נמצא הוויכוח וכאן נמצא הפער. עשיו נושא את מעלת הלבוש, הוא כל עניינו בגילוי, בסתר אין לו בכלל מה לעשות, אין לו שם כלום, זה לא מעניין אותו, אין לו שם שום דבר, כל עניינו בגילוי. חזל רומזים על זה במה שהם אומרים, שסתם אקום, הגמרא בחולין דף קוף למד ג', סתם אקום, אומרת הגמרא, מפעה פאי אקום, הוא דברן, גוי הוא דברן, פטפטן, מדבר, מוציא החוצה. אם מאפיינים בדבר הזה את האקום, סתם אקום מפעפי, אם כך מאופיין אקום, אז נמצא שכאן נמצאת נקודת ההבדל שבין ישראל בינינו לבינה, כאן נקודת ההבדל. ההבדל שבין מעלת העצם למעלת הלבוש. כל מי ששוכח את הדבר הזה שוכח את העיקר. למעשה קשה להאריך, למעשה בוש, כל המערכת החיצונית כולה, אנחנו חייבים לזכור את זה, כל המערכת החיצונית כולה, כל מי שילך להתמודד עם עשיו בתוך המערכת החיצונית, כל מי שילך לריב עם עשיו בשדה שלו, במקום שהוא בעל הבית, כל מי שילך איתו לריב בשטח שלו, במקום שלו, במקום שבו השליטה שלו נמצא, טועה. לא בזה אנחנו רבים, לא כאן יכול להיות הריב. אם אנחנו נלך להתמודד עם עשיו במה שנקרא פרסום, במה שנקרא דיבור, במה שנקרא לבוש, במה שנקרא גילוי חיצוני של דברים, אם נלך להתמודד איתו נפסיד, נפסיד, נפסיד. שם זה השדה שלו, שם הוא בעל הבית, הלבוש שייך לו, את זה הוא ירש, זה שלו. אם אנחנו רוצים להתמודד איתו בשום פנים ואופן, אם אנחנו נעמיד את 400 איש שלנו כנגד 400 איש שלו, אז 400 איש שלו ינצחו. לא כאן המחלוקת ולא כאן הליכוח. כל מי ששם כאן את הליכוח שם את זה במקום שהוא מראש נידון לכישלון. זה הפסד. אנחנו מגישים לו בידיים, מגישים לו בידיים את ההפסד שלנו. אנחנו מגישים לו בידיים ניצחון שלא מגיע לו. אנחנו מגישים לו בידיים, בקיצור, נגיד את זה במילים ברורות, בוטות ופשוטות, אנחנו מגישים לו בידיים חילול שם שמיים. כל זה אם אנחנו הולכים להתווכח איתו בדרכו שלו, אנחנו נכנסים לתוך המערכת שלו ושם אנחנו מנהלים ביקור, שם אנחנו נלחמים. לא כך לימד אותנו יעקב. יעקב לימד אותנו שכנגד 400 איש של עשיו, אז הוא העמיד שור וחמור וצון ועבד ושפחה. את זה הוא העמיד. לעולם ישים אדם, חזר לא באמת, לעולם ישים אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסע. שור כנגד יוסף, כתוב בחזר, חמור כנגד יששכר, חמור גל רובץ בין המשפטיים, ויהיה שכמו לסבול ויהי למס עובד. לא הייתה עוד חומה לישראל כמו יוסף, גדר עצמו ונגדרו כל ישראל בזכותו. לא הייתה עוד חומה כמו שור, אמרנו קודם, כחמור למסע, כי יששכר חמור גלם ויהיה שכמו לסבול. צון זה כל המהלך שלנו. נחית כצון עמך ביד משה ואהרון, כך כתוב הפסוק, נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. אנחנו הולכים אחריו כצון, עבד ושפחה. זהו האופן איך שאנחנו פונים, איך אנחנו בואו ונחזיק טובה לאבותינו שהודיעונו מקום תפילה מערב, שם זה מקום ההשתחוואה. וכמו שהזכרנו פה בשבוע שעבר, עבד ושפחה זה כעיני עבדים אל יד אדוניהם וכעיני שפחה אל יד גבירתה. כן עינינו אל השם אלוקינו עד שיכונן. אלה הם ארבעת הכיוונים שלנו, אלה הם ארבעת הצדדים. כל פריסה אחרת, כל התפשטות לכל מיני צדדים אחרים, אז היא מראש, מראש לא שלנו. בעצם רצינו לבאר, הפרשה מחייבת אותנו, הפרשה הזאת ניתנה לנו כדי ללמוד את היחס, את האופן איך להתייחס, ואת האופן איך להתמודד עם עשיו, איך להילחם בו, איך להתנהג כלפיו, איך להיות איתו. אז רצינו לבאר נקודה אחת, שעשיו כל הפריסה העולמית כולה, זאת אומרת כל צדדי העולם, כל הצדדים, לאן שלא נפנה, זה מלא ממנו, זה שלו, זה שלו, כל העולם כולו שייך לו, הוא ממלא את כל החלה. אחד מהקולות שהולכים מסוף העולם ועד סופו, זה כל המונה של רומי, כמו שכתוב בגמור. כל המונה של רומי שמנסר בעולם. זה קול שהולך מסוף העולם ועד סופו, ממלא את כל החלה. אם אנחנו רוצים להתמודד איתו ולהשמיע קולות יותר חזקים, זה דבר בטל. זה דבר בטל, פשוט. זה לא נגמר בשטות, זה הרבה יותר גרוע מזה. זה אסון. לא כאן המקום של המלחמה, לא כאן מקום המלחמה, לא כאן מקום הקרב. חזל מגלים לנו שמקום הקרב היה עם שרו של עשיו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. שם הוכרע הקרב, המלחמה הוכרעה שם, ואותו וילתר יעקב לבדו, בלי שום איש עמו, אף אחד לא היה עם.
לבד, בשקט, במקום שאין איש רואה, אף אחד לא יודע. שם הוכרעה המלחמה. זאת מלחמה עולמית. זאת מלחמה עולמית. המלחמה של יעקב ועשיו, זאת מלחמת עולם. והמלחמה הזאת הוכרעה בחשקת לילה, בסתר, בלי, ואין רואה, מאף אחד, אף אחד לא. אף אחד לא מעין. התורה מגלה את זה. ויוותר יעקב לבדו. המלחמה הוכרעה. בכל מקום שאתה מוצא לבדו, או בכל מקום שאתה מוצא פנים, בכל מקום שאתה מוצא להוציא מההחצנה, מהגילוי, מהפריסה, ומכל מה שבסופו של דבר מגיע להיות קש, להיות לבוש סק, להיות 400 איש, מכל מה שבסופו של דבר מגיע לכיוונים האלה, כל הוצאה מזה, שם מוכרע הקרב, דווקא שם. זה מה שרצינו לבאר. דווקא בויוותר יעקב לבדו, דווקא שם, שם ורק שם יוכרע כל הקרב כולו. אם אנחנו באמת רוצים להתמודד כנגד אותם 400 איש, אז אך ורק שור כנגד יוסף, להיות חומה, חמור כנגד היד שכמו לסבול כמו יששכר, צאן יישא אתה כצאן עמך ביד משה ואהרון, ללכת כצאן ועבד ושפחה. כאן נמצאת ההשתחוואה שלנו, כך אנחנו משתחווים. עבד ושפחה, אז אומרים חז"ל, זה דוד המלך ואביגיל. בכל אופן זה דוד המלך שהוא היה ואני תפילה. זה מה שאנחנו, זה הנשק שלנו. זה הנשק שלנו וזאת החזית שלנו. בכל החזיתות האחרות, בכל חזית אחרת, או בכל מקום שאנחנו נכנסים לתוך מערכת של כן, בכל מערכת של מה שנקרא לבוש, שם הוא חזק יותר חליף. העוצמה שלנו, כל מלוא הכוח שלנו, כל מלוא הכוח שלנו, זה אך ורק בויוותר יעקב לבדו.